כן, עמוד כף, אנחנו נלמד עד שש היום, קצת נקצר היום, שזה אילוץ. אנחנו בעמוד כף בשער הגאווה, אמרו רבותינו, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. כתיב הכה, כתוב אחד אומר, פסוק אחד אומר, מניין אנחנו יודעים שהוא כאילו עובד עבודת כוכבים? פסוק אחד אומר, תועבת השם כל גבל לב, וכתיב הטעם, פסוק אחר אומר, לא תביא תועבה על ביתך. אם כן לומדים, אל ביתך, לומדים תועבה תועבה, כלומר, פסוק שמדבר על גאווה, קורא לגאווה תועבה, תועבת, תועבת השם, הפסוק שמדבר על עבודה זרה, קורא לעבודה זרה תועבה. אם כן, יש קשר בין גאווה לעבודה זרה, לעבודת כוכבים. כן. זה השוואה הראשונה. דימוי שני של הגאוותא זה, יש אומרים כאילו בא על עריות. כאילו בא על עריות. נכתיב כי את כל התועבות האלה עשו וכולי. אז רואים שעריות גם קרוי תועבה. אם כן, יש קשר בין גאווה לבין עריות. יש אומרים כאילו בנה במה. בשעת איסור הבמות, כמובן. כאילו בנה במה. הבמה זה מקום פרטי שאדם עושה לו בחצרו או על גגו, ושם הוא עובד את השם בחצרו הפרטית, בביתו, במקום להקריב בבית המקדש. יש זמן איסור הבמות, היו זמנים שהבמות הותרו, כל עוד לא נבנה בית המקדש, כאשר נבנה בית המקדש נאסרו הבמות לעולם, גם שבית המקדש אינו קיים. כלומר, ברגע שיש מרכז כללי של הקרבת קורבנות, אסור לאדם כבר לעבוד את השם שלא דרך המרכז הכללי. אז יש אומרים שגאוותנו כאילו בנה במה. ואמרו, כל אדם, אנחנו ממשיכים פה קצת לתאר את המחמאות במרכאות שמקבל פה הגאוותן, מדמים אותו לכל מיני דברים. יש פה כפי הנראה איזשהו סדר שננסה להבין אותו. רק נקרא את הרשימה עד סופה. אחרי זה ננסה לחזור על עקבותינו, לעשות פה איזשהו סדר והדרגה בדברים. יש אומרים כאילו בנה במה ואמרו, כל אדם שיש בו גסות הרוח, מתמעט. שנאמר, רומו מעט ואיננו. מתרומם, רומו, מתמעט. מעט, מתמעט. עד כדי כך שהוא כבר איננו. בהתחלה הוא מתמעט, סוף סוף הוא איננו. וראוי לגודעו כאשירה. ראוי, נוח היה, אם כי לא עושים זה בפועל, אבל ראוי מצד האמת היה לגודעו כאשירה. אילן של עבודה זרה. אשירה זה אילן של עבודה זרה שנטוע לעבודה זרה. ראוי לגודעו. כאשרה, שנאמר ברמי הקומה, גדועים. גדועים, ברמי הקומה, לא כתוב יגדעון, בלשון עתיד, אלא גדועים כבר. גם זה דבר שצריך להבין. מדוע הפסוק מכנה אותם גדועים, הרי הם לפנינו עדיין, הרי הם ייתכן עדיין בתהילתם, בתפארתם, כן? בשיא פריחתם והצלחתם. למה קוראים להם גדועים? כאילו מדובר פה באיזושהי טריפה, כאילו כבר הוא גדוע, למרות שהוא עומד לפנינו, אבל יש איזו פצצת זמן מתקתקת, כן? שבעצם מכוחה של אותה פצצת זמן הוא כבר קרוי גדוע, ברמי הקומה גדועים. ואין הפרעון ינער, והשכינה מייללת עליו. אין הפרעון ינער לתחיית המתים. אי אפשר לבנות את הגוף הזה מחדש. החלק הגופני החומרי לא יכול לעבור את כל סדרי הטהרה וההזדקחות בתוך הקבר, להכין את עצמו לתחיית המתים. והשכינה מייללת עליו, כן? זה צריך להבין, יללה זה תמיד לשון של כאב, של אבלות, השכינה מייללת עליו. כן, התנים מייללים בלילה. כן, אולי נחבר את זה מגן תנים של הלילה. המעניין שהשכינה מייללת עליו. כן, למה היא מייללת? כנראה שלשכינה אכפת ממנו. צריך להבין מה זה מייללת עליו.
מזבח של מעלה.
כמו
שמזבח של מעלה.
מזיל דמעות על אשת נעוריו שנתגרש ממנה. על אישה ראשונה, זה הכוונה. והשכינה מיילת עליו, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. שנאמר, גבה עיניים, רוחב לבב, אותו לא אוכל. יש פה אמירה מפורשת של השם יתברך, שהגאוותן הוא למעשה כאילו מטרפד, מפריע, ניצב כשטן על דרכה, של על דרך הופעת רצון השם, עד כדי כך שאין אני והוא, מה שנקרא או אני או הוא. זו אמירה מאוד קשה, לא כדאי להסתבך עם ריבונו של עמוס וריקן נמצאים בדרך, מי מפנה? ריקן? ודאי לא פשוט. ריבונו של עולם אומר אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר גבה עיניים רוחב לבב, אותו לא אוכל. יש גבה עיניים, זה דבר אחד, יש רחב לבב. האמת ששניהם יוחסים לגאוותן, אבל הגאווה מתבטאת בגבהות עיניים ורוחב לבב, גם זה נצטרך לנסות ולהבין. ואמרו, אי מאן דיאיר, כאילו לא מספיק מה שנאמר עכשיו, עוד מפילים על ראשו של המסכן הזה, עוד איזשהו כתר טוב, ואמרו, אי מאן דיאיר, מי שהוא יהיר וגאוותן, אפילו האנשי ביתה לא מתקבל. מי זה האנשי ביתה, אומר רש"י? מסכת בבא בתרא, אשתו. לא מתקבל, לא מקבלת אותו. אומר רש"י, מה זה לא מתקבל? מבזה אותו. מבזה, לא מפחד ממנו, מבזה אותו. שנאמר, גבר יהיר ולא ינווה, אפילו בנווה שלו, ולא ינווה, אפילו בנווה שלו. עד לכאן, תיאור ההשתלשלות, הדימויים של הגאוותן. עכשיו ננסה לראות מה הכוונה. כמו שאמרתי, נלמד היום עד שש, אני כבר אומר את זה מראש. מה שנספיק, נספיק בעזרת השם. אמרו רבותינו, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. למה זה קרוי דווקא עבודת כוכבים? עבודה זרה קרויה עבודת כוכבים דווקא. אפשר לקרוא לזה בשם אחר, דווקא עבודת כוכבים, מדוע נתפלו לכוכבים דווקא? אנחנו יודעים שעבודות זרות לא היו דווקא עבודות של כוכבים. היו עבודות זרות של עץ ואבן, היו עבודות זרות של אדמה, היו עבודות זרות, של פוריות, היו עבודות זרות של... למה זה קרוי דווקא עבודת כוכבים? יש פה מפתח. הכוכבים הם בעצם הכוח. כן? הכוח שדרכו הקדוש ברוך הוא משפיע השפעות לעולם. מה שנקרא מזלות וכוכבים. המזל הוא מלשון מזיל, נוזל. המזל הוא מזיל איזושהי השפעה אלוקית. נולד במזל מאדים, בידוע שיש הופך דמים. כן? המזל הוא בעצם משמש איזשהו אמצעי שבאמצעותו, באמצעות מערכת הטבעית השמימית של גרמי השמיים, מזלות וכוכבים, הקדוש ברוך הוא מעביר שפע לעולם. שפע נפשי, שפע חומרי, כן? בני חיי ומזוני. הכוכב, בני אדם ידעו, כן? מאז ומתמיד, בני אדם ידעו והרגישו וחשו שעולם הכוכבים, המציאות הכוכבית היא מציאות שמחזיקה בתוכה עוצמה, שפע, כוח, שהכוכבים משפיעים על הארץ, משפיעים על הנפשות, הם ידעו את זה. איך הם ידעו את זה? כאדם רוחני. מכיוון שהאדם רוחני, מין מצא את מינו. אתם רואים, כשאדם מסתכל על השמיים, אדם נורמלי, בריא בנפשו, שמסתכל על תואר השמיים, הוא מרגיש איזה פרפור בלב. כשאדם נתקל במבטו בדברים שהם עוברים גבולות, גדולים, רחוקים, טהורים, אדם מושפע מזה. הרוחניות של האדם, הרוחניות הטבעית שבאדם, מה שנקרא האמונה הטבעית, מחפשת כל הזמן מקור להתרפקות, להתרפק על משהו גדול, להתרפק על מקור עוצמה. האדם לא יכול לברוח מגורלו העבדותי. האדם הוא עבד. כולנו עבדים. השאלה את מה אתה עובד? אדם לא יכול בלי עבדות. לא יכול בלי עבדות. האדם הוא נברא לעבוד. נברא להסתמך, לסמוך על, להישען על. השאלה מה תעבוד. כוח האמונה שבאדם הוא הופך אותם לעבדים. כוח האמונה שבאדם הוא כלי. הוא נטייה, הוא תכונה, הוא ציור פנימי, הוא הרגשה פנימית שאני מאמין ב. אני נושא עיניים אל, כגמול עלי מו, גמול עלייך נפשי. כלומר, האדם הוא מחפש את החק החם, את מקור ההשפעה, את הכוח המבריא אותו, המשלים אותו, המשפיע, המחיה. כל הזמן, זה גורלו של האדם, באשר ילך. והנה, הנטייה האמונית הטבעית של האדם הביאה אותו לעבודה זרה. בבואו לברור לו את היסוד הרוחני העליון הזה, הוא ידע שיש בורא. אבל הטעות שלו הייתה, כך מסבירים, מסביר הרב קוק, מסביר מה זו עבודת אלילים. עבודת אלילים פירוש הדבר, חוסר המסוגלות לקיים קשר עם ריבונו של עולם, קשר מאוזן, קשר מאוזן עם האינסוף שמתגלה בסוף. עבודת אלילים, מה היא רוצה? להגדיר את האלוקות. זה דבר מפליא. כדאי לחשוב על הדבר הזה. אגב, זה לא רחוק מהבנתנו. לפעמים אנחנו רוצים להגדיר משהו גדול, אנחנו רוצים לתפוס בידיים, תכלס מה שנקרא. תסביר לי תכלס. אבל זה לא תכלס, זה הרבה יותר עמוק מהתכלס. אחרי זה גם נגיע לתכלס. אבל שתדע שהעניין המעשי, ההלכה שכתובה בספר, זה רק הופעה קטנה ודלה של ערך עליון. כל המצוות כולם ממלאות באידיאלים גדולים ועצומים, כמו האטומים שלחוצים בתוך החומר. אז אתה פוגש את החומר, זה כאפס וכאין, החומר הזה לעומת תנועת החיים שיש בתוכו. יש אמונה, במיוחד נטיית האמונה הטבעית, הספונטנית, היא לא יודעת לעשות החשבון הנכון בין האינסוף והסוף. והיא מתפתה להגדיר. והיא הולכת עכשיו לפגוש את הדבר המוגדר, היותר קרוב אל המקור, אבל שיהיה מוגדר, שאפשר יהיה לראות אותו. איך אמר עזריאל קרליבך בספרו הודו? כשהודי מסתכל לשמיים בלילה, תדע לך שבבוקר, בפנתאון האלים, יהיה עוד אל אחד או שניים. תדע לך. לעומת זה הפסוק אומר, שאו מרו מניכם, וראו מברא אלה. אל תישארו בכוכב. מי הכוכב? ריבונו של עולם. הוא הכוכב. אמונת ישראל היא האמונה, כמובן, כשהיא מבוררת, גם באמונת ישראל הייתה עבודה זרה. אנחנו יודעים שגם בעם ישראל הייתה עבודה זרה. אבל אמונת ישראל בשיאה, בתיקונה, בשלימותה, היא אמונה שמתייחסת בצורה מאוזנת לצד הנסתר של האלוקות, הלא מושג, ובין הצד המתגלה. זה לשון הברכה, איך אנחנו מברכים? ברוך אתה, השם. ברוך אתה לנוכח. אבל, זה כן, מה זאת אומרת? אתה, אני מצביע על הגילוי שלו. ברוך אתה, ריבונו של עולם, אני רואה את ההופעה שלך. בתפוח, באגס, בכוכב, יופי. אבל מיד לאן אני עולה? השם. יוד קי וו קי, מקור, נעלם, לא נתפס. תכף ומיד מההתרשמות של הגילוי, שכמובן ממלאת אותי, גודשת אותי בהתרגשות עצומה, אבל אני לא נשאר בגילוי. אני עולה לשורש הגילוי, שהוא לשון נסתר, השם. אתה לנוכח. השם נסתר. מהי עבודת כוכבים? שאתה עובד את הגילוי. ואמרנו שזה נקרא עבודת כוכבים מכיוון שאתה מחפש את הגילוי היותר עליון, היותר רוחני לפי השגתך. והנה הכוכב, אתה מתרשם ממנו, אתה רואה אותו מנצנץ בלילה, אתה מרגיש בתוך נפשך שהדבר הזה שנקרא כוכב הוא עוצמתי. עוצמתי. משהו עובר דרכו, הוא לוחש איזה סוד. יש בו משהו אדיר, הוא גבוה. ומהמקום הגבוה הוא משפיע, יש לו יתרון עליו. הוא צופה, הוא למעלה, הוא בשמי שמיים. זה לא אחד ולא שתיים. גדודי גדודי כוכבים, מוציא במספר צבעם, לכולם שמות תקרא. הנפש האנושית, האמונית, לא יכולה שלא להתרשם. זה הסיפור של ליליאן, זה החיתוך, הציור, החיתוך עץ הזה של ליליאן. כן, שרואים את אברהם אבינו עם המקל מסתכל על הכוכבים. יש את התמונה הפרוסמת הזו עם הטלית ככה, אברהם אבינו, מסתכל על הכוכבים. אברהם אבינו שמשוטט בחוכמה, הוא הולך ועושה חיתוך של כל רבדי המציאות. שמיים, כוכבים, הירח, שמש, יורד לאט לאט, הרוח, האש, המים. הולך ומברר את כל רבדי המציאות, את העוצמות התמונות בהם, ומתוך ההתמודדות, עם הכוחות האלו, הוא מגיע למסקנה שלכל אלו יש ודאי מי שמושך בחוטים. הרוח לפעמים פעילה ולפעמים לא. המים גם הם מתייבשים לפעמים. השמש גם היא מתכסה לפעמים. העננים נישאים ברוח. כן? האש כבד וכן הלאה. כל אותם אובייקטים רבי עוצמה, יש להם עת כנוס ועת פזר. יש להם עת של פעילות ויש להם עת של שתיקה. ודיחות. אומר אברהם אבינו, יש מי ששולט, מוציא במספר צבעם. יש מי שמוציא את הכוכבים. יש מי שמוציא את השמש, מתולה במאמרו את השמש. יש מקור. פה מתחילה להתבסס אמונת ישראל בנפשו, בליבו של אברהם אבינו. הוא חושף את האמונה המבוררת, הוא מניח אותה כיסוד מוסד לאמונת ישראל שתבוא לאחר מכן. ותופיע בכלל ישראל, כן? אברהם אבינו. עבודת כוכבים, אם כן, הוא שלב מוקדם, אינפנטילי, פרימיטיבי, של האמונה הטבעית. המתגאה, גם הוא, בחפשו אחר מקור עוצמה, הוא מתרשם מהכוחות שמצויים בידו. יכול להיות שהוא מתרשם משכלו, כוכבים. יכול להיות שהוא מתרשם מיופיו. משהו יותר גשמי, יותר נמוך, אבל עדיין מונח פה כישרון. יוסף מסלסל בשערו, ממשמש בעיניו, והוא נער את בני בלעה. הגאוותן, הוא מתקשר, הוא מתרשם, הוא מתפעל מגילויי עוצמה שמופיעים בשמיים ובארץ שלו. זה לוקח אותנו בהמשך. לגבה עיניים רוחב לבב. הוא גבה עיניים, כי הוא נושא עיניו לכישרונות הרוחניים. אשא עיניי לירים, הכישרונות שלי. הוא רוחב לבב, ההתרשמות מתפיסת המקום של הכוחות הנפשיים שבו. רוחב לבב, חמדת ממון, כל מיני כישורים אחרים, כל מיני כישורים, יצרים, תאוות, כוחות חיים. הוא חווה את כל העוצמות הנפשיות, הרוחניות והגשמיות, והוא נופל לעבודת כוכבים. כל מי שיש בו גסות הרוח, ושימו לב, ביטוי גסות הרוח, הרב מכנה, הרב מפרש גסות, הוא מפרש גסות, זה חומריות. מה זה גסות רוח? זה רוחניות חומרית. כלומר, אני רוחני,
יש בי אמונה, אבל זה אמונה גסה. זה אמונה גסה, ולכן היא מתקשה לזהות את המקור. היא נבלמת, היא נעצרת, היא מתפתה. היא מתפתה להתבטל ולעבוד את הדברים שבדרך. זה נקרא גסות רוח. אם הרוח הייתה מזוכחת, עדינה, מתוהרת, היא הייתה נדבקת ישר במקור. היא הייתה נדבקת ישר במקור, ויודעת להעריך בצורה נכונה את כל הגילויים שלו. אבל שהרוח לא מזוכחת, היא טועה. היא תולה את הגדולה בדברים שהם בערך, הם נראים כמו, לא כל הנוצץ הוא זהב, ולא, אין, בכוכב הוא לא אלוקים. אבל אמרנו, אם אתם זוכרים, כן, אולי זה חשוב לזכור את זה, כן, שבעיקר עבודת כוכבים היא נובעת מזה שהאמונה הבוסרית היא מתאווה להגדיר. זה האסון הגדול, זה המכה הגדולה של האדם הנמוך, החומרני, הרוחני החומרי, שהוא רוצה להגדיר. הוא לא מסתדר עם דבר בלתי נתפס. הכל צריך להיות אצלו בעל ממדים. גובה, רוחב, עומק. הכל צריך להיות מדיד. פגשתי פעם איזה מדען אטום במילואים. הוא יושב במגדלי השן שם במכון ויצמן, חוקר את האטום, ברוך השם. דיברנו על אמונה. אז הוא אומר לי, שאלתי אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, תראה, התפקיד שלי זה בעצם לזהות, דיברנו על האטום, אמרתי לו, תראה, האטום זה דבר מופשט, זה דבר שלא נתפס, זה דבר שהוא רוחני לחלוטין. הוא אומר לי, אותי לא מעניין הצד המופשט. התפקיד שלי זה להיפגש עם החיוויים של האטום. אני, באמצעות מכשירים, אני פוגש את החום שלו, את האור שלו, את התדרים שלו, זה מה שמעניין אותי. אני לא מדבר על האטום עצמו. אתה רוצה לדבר על האטום, לך לפילוסופים של הפיזיקה, תדבר איתם כמה שאתה רוצה. תעזוב אותי. אני עם מכשירים. אצלי הכל מדיד. העולם הרוחני הוא מדיד. זה לא שלא מעניין אותי המציאות הפיזיקלית, אבל עד גבול מסוים. אני רוצה לפגוש את הדבר המדיד. אתה מדבר את המציאות מיסטית, שימבר לחומר, לא מעניין אותי. זה שייך לדיסציפלינה של הפיזיקה הפילוסופית, הפילוסופיה הפיזיקלית. לך דבר איתם, תתפלפל איתם כמה שאתה רוצה, עם הקוונטיסטים, ההוזים, כמה שאתה רוצה. אני רוצה לפגוש את החומר. זה דבר מעניין. דבר מעניין. הוא יודע שיש אטום, הוא יודע שיש כוח עילאי, אבל הוא רוצה להיפגש, להגדיר, להגדיר. אפשר למדוד את זה. יש כלי מדידה לזה. קניתי. אין כלי מדידה מבחינתי, זה כלום. זה אוויר. זה ארטילאי. זה לא ממשי. זה האמונה הבוסרית. הצורך העז להגדיר, הוא גורם לאנשים לעשות אלוקים מעשה ידי אדם. וזה לא שייך דווקא, במובן הפילוסופי שאנחנו מדברים עליו פה. זה קורה בהרבה דברים. הרצון שלנו להגדיר בני אדם. אתה מכיר את החיית ההוא? כן, ההוא הנהג מונית. הוא עם החוצה? כן, הוא... כל הזמן להגדיר. אנחנו לא נותנים לעצמנו להיפגש עם התוך, עם הבלתי נתפס. אז לא תגדיר. הוא לא יוגדר אצלך באותם אמות מידה שאתה רגיל להגדיר עולם ועולם, דברים בעולם החומרי. אבל תהיה לך פה פגישה עם משהו שהוא מעבר להגדרה. עם המעבר, לא כדאי? ואחרי זה תחזור למוגדר. יהיה לו חולצה כחולה גם אז, אל תדאג. אבל החולצה הכחולה תהיה חלק מדבר אינסופי. אתה יודע איזה רווח זה? הפרצוף הזה, עם העיניים הכחולות, באוזניים הגדולות, הוא חלק ממשהו אינסופי. אתה יודע איזה יופי זה? אל תנתק את הדברים ממקורם. זה הגאוותן. הגאוותן הוא מנתק דברים ממקורם. הוא לא נותן לעצמו להתקשר לנקודת המקור, להתחיל את כל החשבון הגדול. מי הבראשית ברא אלוקים? יש בריאה. אבל בראשית, ברא אלוקים. הוא נפגש עם עצמו, בלי לזכור את המקור. מי נתן לך את מה שהוא נתן? אגב, כתוצאה מזה, שהוא מכחיש את מציאות המקור, אז מגיעים לדרגה יותר נמוכה של גאווה. שאז הוא מתחיל להכתיר את עצמו בדברים שאין בו. זה עוד בעיה. אם אין אלוקים,
אפשר גם להגיד על עצמי כל מיני דברים שאין בי. שאני נהפך המרכז, ממילא, יש לי גם אחרי זה נטייה לנפח ולהגדיל את עצמי. אני מתחיל מדבר אולי אמיתי. אני מתחיל מאיזה מוקד כוח מסוים שמצוי בי. אני מתרשם ממנו, מרגיש חזק, אבל מכיוון שאין בורא, ואני תופס מקום מרכזי, כן? אני תופס מקום מרכזי, כי אני ההתגלות, אז אני מתחיל להתנפח. ואז בעיני עצמי יש בי יותר דברים מאשר יש בי באמת. זה מתחיל במשהו אמיתי, וגולש להפרזות והגזמות גדולות מאוד. במובן הזה, מי שגסו את הרוח, הרי הוא כעובד עבודת כוכבים. בדומה לעובד עבוד כוכבים, אם כן שנפגש עם הגילוי, מסתחרר, משתכר, כן? בכף ובקוף, כן? מהגילויים האלו, עד שהוא עובד את עצמו. אנחנו נראה את ההשלכות שיש לעבודה העצמית הזו בהמשך, כן. נכון, נכון. המעבר, אתה אומר, כשחושבים על המעבר, צריך לברר קצת, האם נכון להגיד, כשחושבים על המעבר, האם על המעבר חושבים, או את המעבר מרגישים בתוכנו. אבל בואו כרגע לא נתפלפל על המילה הזו. כשחושבים על המעבר, אתה אומר בצדק, על המעבר, מה שקראנו אינסוף, אתה אומר, יש פחד. יש פחד, שמה, המעבר, הוא יבטל את ההופעה הפרטית שלי. יבטל את ההופעה הפרטית שלי. כן. יכול להיות שגם זו אחת הסיבות שנופלים לעבודה זרה. שהדבר המוגדר הוא דבר יותר בטוח, הוא דבר קיים. כן? אני קיים, הכוחות שבתוכי, כן? הן נותנות לי הרגשה שאני קיים. הכוחות האלו הם מגדירים אותי, הם הופכים אותי לבעל אופי כזה או אחר וכו'. ואילו המעבר בעצם מטשטש את הכל, מחזיר את הכל למקורו. אין שום משמעות להופעה פרטית כזו או אחרת. מפחיד. בלי שום ספק, מפחיד. אבל איך צריך להבין את המעבר? אמר רבי יוחנן, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אן ותנותו. זו אמונת ישראל. צריך ללמוד שהמעבר, האינסוף הזה, כן, הוא בעצם ענב. ואמרנו שהענבה זה תמיד לתת מקום לאחר. יש ענבה מצידנו שמוכרת בתור תכונה, שנותנת מקום לאחר. מהי ענבתו של הקדוש ברוך הוא? שלמרות היותו אין סוף ברוך הוא ומחיי הכל, הוא נותן מקום להופעה פרטית. כך צריך להבין את המעבר הזה. זה דבר צריך לימוד. צריך לשנן אותו, צריך להתעמק בו, צריך להבין אותו יפה. כן? ומתוך שעסוקים בלימוד של הסוגיה הזו, לאט לאט זה יורד וקודח, כן? הלימוד הזה, כן? בתוכנו, ומעורר את אופי האמונה הישראלית, שהיא אכן מבררת, שבמקום שאתה מוצא את גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. באמת אמונת ישראל היא כזו. אמונת ישראל היא יודעת שהקדוש ברוך הוא באמת מקור כל הבריאה. אבל לא פחות מזה היא יודעת שהוא ענב. היא יודעת שהוא גדול, והיא יודעת שהוא ענב. אז אם לומדים ככה אמונה, אין מה לחשוש. אם לומדים ככה אמונה, אין מה לחשוש. וזה דבר ש... כן, צריך ללמוד אותו. צריך קודם כל ללמוד אותו. כי לפעמים הדמיון, מה שאתה קראת, כשחושבים, כשמרגישים, אתה אינסוף, אז בעצם אני מתשתש. הדמיון או המחשבה הזו, היא מחשבה בוסרית, שכדי להתמודד איתה צריך לימוד. מתוך הלימוד אנחנו מנצחים את הדמיונות האלו, מנצחים את התחושות השקריות האלו, שהרבה פעמים מקורם הוא ביצר הרע. יצר הרע, מעניין, יצר הרע הוא זה שמעוניין להציג את האלוקות כמשהו משתלט, כמשהו מבטל את הכל, כמשהו מוחק, מטשטש את המציאות כולה. יש יצר הרע שהוא יודע, איך אומרים, לעשות רווחים גם מהנטיות הרוחניות של האדם. וזו אחת מהן. כן, ידידיה.
ללמוד כדי
להפנים. יהיה, אוקיי. ללמוד ולהפנים.
אם לא להפנים, אז לא רוצה בשום דבר.
נכון. כן.
אבל הנטייה שלנו היא להגדיל דברים, בלי קשר.
זה לא הגדרה של אדם. זה לא הגדרה של אדם. הגדרה של אדם זה לא אף, אוזניים, ידיים, רגליים. זה לא הגדרה. בכלל לא. זה עברי האדם. אדם זה צלם אלוקים. כי בצלם אלוקים ברא את האדם. האדם הוא מצד המעבר שלו. הגדרת האדם היא על פי המעבר. לא על פי הדברים האלה. זה הגילויים של האדם. זה האיברים שהנשמה משתמשת בהם כדי לבטא את עצמם. הנשמה שומעת, הנשמה רואה, הנשמה מריחה, הנשמה מעריכה, אבל זה לא הנשמה, זה גילויים שלה. זה גילויים שלה. אנחנו לא מזלזלים בגילוי, אבל לא הכל. כן. כן, אבל, אולי נוסיף פה איזה משהו קטן, זאת אומרת, אני אומר, כן, אני אומר, גדר, כן, שורש גדר ושורש דגר. מה זה לדגור? כן, תרנגולת דוגרת על הביצה, נכון? ומה יוצא מן הביצה? פרוח. אז אפשר להגיד, הנה, הגדרתי, מה זה? ביצה. לא, האמת שהביצה זה בעצם מפרוח, אבל כדי שהפרוח יצא, מה צריך לעשות? לדגור. הגדרה זה בסדר. אני יכול להיפגש איתך, והמפגש או הטאץ' הראשוני הוא עם הגילויים. עכשיו אני צריך לדגור על הגילויים. אתה מבין? אני צריך לרדת מעבר. כלומר, פגשתי אותך, נכון. המגע הראשוני הוא על פי ההופעה החיצונית שלך. מראה, תכונות וכו'. עכשיו אני צריך להיכנס פנימה. בעצם זו, כן, דלת חיצונית. שאני צריך לפתוח אותה ולהיכנס פנימה. האם אני נשאר בחוץ? יש לי בעיה. אני צריך לדגור על ההגדרה. ועל ידי זה מתבקע משהו שיותר פנימי, שהוא כנוס בתוך הקליפה. כן.
גם עצם זה שמגדירים משהו, אז אתה לא יכול לדבר על זה באותה נשימה עם אמונה. כי אם אתה מגדיר את הכיסא, אז אין לך מה טעם להאמין. כי אתה כבר רואה, אתה מגדיר אותה. אם אתה מאמין במשהו, זה כל העוצמה פה.
כן.
פה אתה נמדד באמונה שלך.
כן, זה נכון. גם זה נכון.
לכן, בעצם זה שהם מגדירים כוכב, אין פה אלמנט של אמונה בכלל.
נכון.
אתה הגדרת משהו.
נכון.
כל החוכמה היא להאמין למשהו שהוא נסתר ונעלם. נכון. זה המשך לברכה שם.
כן, נכון. האמונה היא חודרת לפני ולפנים מעבר לתחומי ההגדרה. זה נכון. זה נכון. הגדרה יותר לחושים, הגדרה יותר לכוחות הנמוכים שבאדם, שהם צריכים דבר מוגדר, כן? אחרת אין להם שום יכולת. כן? שום יכולת להתרשם. כן? חייבים הגדרה. עין צריכה הגדרה. אף צריך הגדרה. כן? ודאי, צריך הגדרה. צריך להריח. זה ריח נתון. כל דבר שאין לו ריח לא מברכים עליו. לא מברכים עליו. אם אתה לא מריח את הריח, כמו שצריך, אתה לא מברך. זה לא מוגדר כדבר מריח. לא מריח. כן? אף על פי שהדבר הזה ייתכן שיש לו ריח, רק אתה לא מריח אותו. יכול להיות שזה בעל חי מריח דברים שאתה לא מריח. אבל עצם העובדה שאתה לא יכול להגדיר את זה בחוש הריח, לא מברכים על זה יותר. כי ברכו זה מצד ההנאה שיש לך בדבר, וההנאה היא הנאה גשמית, שהדבר הוא מוגדר. על פי אמות מידה כמובן של הלכה, אבל דבר מוגדר. כן?
זה גם הברכות הקנים ברכות הנהנין.
או, ברכות הנהנין, מפורש. נכון, זה הכותרת. ברכות הנהנין, שנהנים עליהן. כן, נכון. יפה. אמרו רבותינו, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עובד כוכבים, כתיב הכה, תועבת השם כל גבל לב, וכתיב הטעם, לא תביא תועבה אל ביתך, אם כן, פסוק שמדבר בעבודה זרה, פסוק שמדבר בגאווה, ושניהם כתוב את המילה תועבה, זה מה שנקרא גזירה שווה, שווה. לומדים מפה גזירה שווה, תועבה, תועבה, ואלה, כן, משווים בין עבודה זרה לגאווה. ויש אומרים, אתה בא. נוטריקון, תועה, אתה בא. כן? אגב, אוי, זה חשוב מה שאתה אמרת. לא תביא תועבה אל ביתך. דרשו חזל, מה זה תועבה אל ביתך? תועה, אתה בא. זה נוטריקון. אתם שמים לי שזה מתאים להגדרה של עבודה זרה שאמרנו? למה נכון להגיד לגבי עבודה זרה, טועה אתה בא? אתה הולך בדרך האמונה, ואתה טועה בדרך. זה הכוונה. כי תראה חמור, כתוב, טועה בדרך. הוא טועה בדרך. אתה הולך בדרך, אבל אתה טועה בדרך. טועה אתה בא. כן? זאת אומרת, אתה באמת, כוונתך רצויה. כוונתך רצויה, אבל אתה טועה. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. כוונתך מאיפה יונקת? יונקת מהנטייה הטבעית של האמונה. ואתה אכן רוצה להתרפק על הקדוש ברוך הוא. אבל טועה אתה בא. אתה טועה במימוש, בגילוי של האמונה הזו. זו הערה מאוד חשובה, ידידיה. כן, ויש אומרים, כאילו בא על עריות, דכתיב, כי את כל התועבות האל עשו וגומר. הנה. פה, מה זה עריות? השעה שש. רבותיי, היום יש לנו אילוץ, כן? שעה שש, יש עוד דקה, ידידי. כן? מה השעה? אצלכם? יכול להיות שאתה אומר קצת. מה השעה? שעה שלך מדויק? שעה. או שתי דקות. אז רק נגיד, כן? טוב, אנחנו... רק נגיד מילה לגבי עריות. שימו לב, בעריות, כן? עריות זה מערכת יחסים. זה יחס. כן? עריות, אבל זה יחס אסור. זה סוג של יחס אסור. כלומר, ברגע ששגיתי ביחס למקור, ברגע שאני מתייחס רק להגדרות, בהתחלה זה כוכבים. אבל תראו לאן זה מגיע, לעריות. כלומר, שאני מתייחס לכוכב, לא מצד מקורו, אלא מצד איך שהוא מוגדר אצלי, איך שהוא נתפס אצלי בגילוי שלו, אבל אני לא זוכר שיש לו מקור, אני מגיע מכוכבים לעריות. כוכב זה למעלה. איפה זה עריות? מאוד למטה. אבל שתיהם זה תענוגות, שימו לב. הכוכב זה תענוג רוחני, והעריות זה תענוג פיזי. עריות זה יחס, אבל יחס לא מבורר. מכיוון שהוא לא בירר את היחס לריבונו של עולם, ממילא גם ההנאות שלו ומערכות היחסים שלו, הן לא מבורות. וממילא שהוא בא להתענג על הנטייה המינית, גם היא נתפסת אצלו, כדוגמת הכוכב, ככוח פנימי, איך אמר פרויד? פרויד. הכוח המיני הוא כוח חזק מאוד. אבל אנחנו מאמינים בתורת משה. גם הכוח המיני הוא קשור למקור עליון. גם הכוח המיני הוא קשור, כן, יבוא יוסף וילמד בתיקון היסוד, כן? שהוא קשר את הכוח המיני למקום גבוה מאוד. מאוד, מאוד גבוה. זה נקרא תיקון היסוד. שמירת הברית. תיקון הברית. לקשר את הכוח המיני למקורו. מה המקור של הכוח המיני? ההתקשרות לנצח. היכולת להעמיד צאצאים. לזרום בתוך הזמן לדורות הבאים. זה היסוד הרוחני של הכוח המיני. הכוח המיני הוא גם יסוד להשראת שלום בין איש ואשתו. לא לחינם צוותה תורה שערה כסותה ועונתה לא תגרע. אבל כאשר המקור נשכח, אז גם הבריאות השמימיות כדוגמת הכוכבים נתפסים בעינינו כדבר לעצמו, כחזיון מפורד ומנותק מן המקור, עד כדי עבודה זרה של כוכב, ועבודה זרה של התענוגות המיניים של האדם, מערכות יחסים וניסיון לבטא קשר עם בת המין השני, אבל לא במקום הנכון, לא בהקשר הנכון, כאילו בא על עריות. כמה סוגי עריות אני לא יודע, כן? יש כל מיני עריות, יש את אישי, יש את איש, יש קלטו, יש כל מיני, כן, חחור, כל מיני, לא כתוב כאן כל העריות. אבל, אין ספק שהנטייה המינית ברגע שהיא מאבדת מקורה, היא נופלת למקומות נמוכים מאוד, לשיבושים גדולים מאוד, לשימוש לא נכון בנטייה הזו, היא גורמת לאדם ליפול מטה-מטה, בתכונות קשות, ביצרים קשים. זה מה שקורה, יש דבר מנותק. פגשנו בהתחלה את הכוכבים, ששייכים לעולם העליון. הגענו לעריות ששייכים לנטייה המינית הנמוכה שבאדם. ראינו מה קורה כאשר שני הכוחות האלו מנותקים ממקורם. טוב, פעם באה נראה בבמה. אני מנצל באמת היום בזמן, אבל זה מה יש, נצור כאן. תחילה.